אחד. שלום, שלום לכולם, ערב טוב. עוד אורון, שלום עליכם. ראות פניך לא פיללתי. שלום עליכם. טוב, נתחיל שוב. ערב טוב לכולם, שלום, שלום. עם יד על הלב, שאלה פשוטה. אתה נכנס לקניון לקנות חולצה. שתי חנויות מימין ומשמאל. אחת מלאה קונים. השנייה עם שני קונים. לאיזה חנות אתה נכנס? למלאה. יוצאים כל בית הכנסת לשמחה, חתונה של הגבאי, אתה יושב עם 12 איש בשולחן, והמלצר עובר ושואל, סלמון או דניס? כולם לקחו סלמון, אתה אחרון בשולחן, מה אתה מבקש? סלמון. לתשובה הזאת קוראים, אתה שונה מכולם, לתשובה הזאת קוראים אפקט העדר. אנשים מאמינים שהרוב יודע מה הוא עושה. אנחנו לא יכולים לשקול כל החלטה, כל סלמון וכל דניס, אין לנו זמן וכל החלטה בחיים להתלבט. אז מה עמת המידה? מה קובע מה נורמלי? מה קובע מי צודק? הרוב. העובדה שהרוב הולכים לכיוון מסוים, ימינה או שמאלה, אם כולם קוראים את אותה כתבה, אם כולם שומעים את אותה זמר, אם כולם קונים את אותה חולצה, אם כולם הולכים לאותו בית ספר, כנראה ששם נמצא האיכות, שם זה הבסט. הרוב קובע מה נורמלי. יש על זה משל ציני ואירוני, לא יודע איזה אגדת עם, תסלחו לי, לא יודע באיפה קראתי אותה פעם, לפני הרבה שנים קראתי אותה, שהיה פעם בעיירה, היה באר מים, וכולם שתו מהבאר, מזה הם חיו, זה היה מקור החמצן שלהם. לילה אחד הגיעה מכשפה רעה וטפטפה שבע טיפות רעות לתוך המים, ואמרה שכל מי שישתה מהמים האלה ישתגע, יהיה משוגע. בבוקר כולם קמו, כולם שתו מהמים, כולם השתגעו, כל העיירה הפכה לטירוף אחד גדול, אלה צעקו ואלה צרחו ואלה הוציאו לשון ואלה הלכו על ארבע, חוץ מהמלך והיועץ שלו. המלך והיועץ שלו ראו שכולם משתגעים, נזהרו ולא שתו מהמים. חולף שבוע, חולף שבועיים, המלך מתחיל לשמוע בלגן. כל העיר מדברת שהמלך השתגע. המלך שונה מכולם. הוא לא עושה תנועות כמו כולם, הוא לא משתגע כמו כולם, הוא לא מדבר כמו כולם, הוא לא מטורף כמו כולם. התחילו לדבר, בוא נה, המלך שלנו ירד מדעתו. צריך להחליף אותו, הוא לא יכול לנהל אותנו. התגבר מיום ליום עד שהמלך נשבר, לקח גם הוא כמה טיפות מהמים, השתגע, התחיל ללכת גם הוא על ארבע, וכל העיר שמחה שמחה גדולה. המלך נהיה נורמלי, כמו כולם. אצלנו הרוב קובע את הנורמה. הרוב עוזר לנו לקבל החלטות ולדעת מה נכון. וכאן יש את השאלה העצומה, שזאת לא שאלה. זה הזעקה, זה התהייה של כל יהודי, וכל שכן של כל יהודי שומר מצוות, כל יהודי דתי, שהדת שלו בולטת החוצה, יש את השאלה הזאת שכל אחד מאיתנו מרגיש אותה 10 פעמים ביום. איך הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנהיה שונים מכולם? להיות דתי בעצם מהותך, אפילו להיות יהודי, כל שכן להיות יהודי שומר מצוות, בעצם מהותך זה להכריז תיגר, זה להטריס, זה להיות שונה מכולם. יש לך את האוכל שלך, יש לך את התפילות שלך, יש לך את השעות שאתה מגיע לעבודה, יש לך את הדיבורים שאתה מדבר, יש לך את מה שאתה עושה בהפסקות, את מה שאתה רואה ואת מה שאתה שומע, בעצם מהותך אתה שונה. והשאלה הפשוטה היא, מאיפה לוקחים את האומץ ללכת נגד מה שנורמלי? מאיפה לוקחים את האומץ ללכת נגד מה שמקובל? להיתפס כחריג, להיתפס כמיוחד. אסור להגיד היום את המילה חריג, צריך להגיד מיוחד. אבל להיתפס כמיוחד, להיתפס כמשהו שונה, לכאורה זה לא טבעי. למה אני שואל את זה השבוע? כי עוד מעט נראה שזה הנושא, אבל זה במיוחד קשור לעוד אירוע שנציין השבוע. יום רביעי, י' בשבט, מחר בלילה, זה 70 שנה, לעלייתו של הרבי מלובביץ' לכס נשיאות חב"ד, להתמנות שלו לאדמו"ר של חב"ד, י' שבט תש"י, אחרי פטירת חותנו, עכשיו י' שבט תש"פ, בדיוק 70 שנה. והדבר הכי מדהים בהתנהגות של הרבי מלובביץ', ולכן כולנו כל כך מתפעלים כשאנחנו נחשפים לזה, הרבי הוא הראשון בהיסטוריה, הראשון בהיסטוריה היהודית, שזרק אדם אחד בודד לעיר, ואמר לו, לך תהיה נגד כולם, אולי בעד כולם, אבל לך תהיה שונה מכולם. לא היה דבר כזה בהיסטוריה היהודית שישלחו זוג אחד לקיבוץ חילוני, ליישוב חילוני, לעיר חילונית, במרכאות כפולות ומכופלות, למרות שהרבי זעק שאין דבר כזה חילוני. אבל לשלוח, אתם יודעים מה, מראה שכולנו מכירים. אתם הולכים לקניון ברוטשילד ביום שישי אחרי צהריים, בשתיים בצהריים. עומדים זוג נערים, בני 14. ילדים, הם לא נערים, הם ילדים. ילדים בני 14 ברחוב. מה מציעים? לא טלפונים ולא תסלחו לי גופיות. מה הם מציעים לאנשים לקנות בלי כסף? תפילין. יש מראה יותר חריג, יותר שונה, יותר אנטי-עדר, כמו הדבר הזה לשלוח ילדים בני 14? באמצע הרחוב? אני עמדתי 3 שנים בשוק הכרמל למטה, מאחורי חסן בק, מאחורי המסגד, בדרך לים. אנשים יורדים מהקניות, הולכים לים, בקיץ, לא צריך לספר איך אנשים לבושים שם. ועומדים 2 ילדים, היינו אז בני 17-18, היינו עומדים עד 20 דקות לפני שבת. הייתה לנו מונית שמחזירה אותנו ישר מקווה והדלקת נרות. מ-12 בצהריים, שעות, בקיץ, 6 שעות היינו עומדים, 7 שעות היינו עומדים. כל החופש, כל יום שישי הולך על זה. לפני שבועיים, הבן שלי זאבי, בן 5, חוזר מהגן עם כמה פרוספקטים. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, יש איזו התוועדות להורים של הגן, משהו, לא יודע מה אפילו. אז הוא הביא, אני אומר לו, אבל למה כל כך הרבה? הוא אומר לי, לחלק לכל השכנים בבניין, בגן חובה. לחלק לכל השכנים, ברור לו שהם מזמינים את ההורים שלו, גם כל הבניין צריך לבוא. יש פה איזושהי פילוסופיה שבה הרבי הסתכל על העולם, הסתכל על יהודים, הסתכל על הקליינטים שלו, שהוא אמר, אני יכול לשלוח זוג צעיר בן 25 לסטריפ של לס וגאס, לקיבוץ של השומר הצעיר, לדיסנגוף, אני לא יודע לאן, ולא רק שהם לא יחזרו חלשים, הם עוד יסחפו את כולם, הם יחזקו את כולם. מה בעצם הפילוסופיה שלנו על מי ששונה, על העולם הרחב, על העולם שבתוכו אנחנו חיים? מה הקשר לפרשת השבוע? אז בואו נעלה שאלה, באמת, זה מהשאלות הכי מעניינות שקיימות. לא יודע איך זה יכול להיות שלא כל המפרשים מדברים על זה. העובדה שמעט מפרשים מדברים על השאלה הזאת, אבל אין הרבה שאלות בפשט כל כך מעניינות וחזקות כמו השאלה הזאת. גברים אמורים במיוחד להתעניין לזה. מי שאוהב שטח, מי שאוהב טופוגרפיה, מי שאוהב גיאוגרפיה, אמור בעיקר להתעניין בזה. איך עם ישראל הגיע לים סוף? לים סוף. כל אדם שקורא את פרשת בשלח, לומד על הנס הכי גדול בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא הפך את הטבע לבדיחה, לפלסטלינה, ללגו, פתח את המים ונתן לאנשים לעבור בתוך המים. יפה מאוד, מרשים. אבל איך הם הגיעו לשם בכלל? זאת לא הדרך לארץ ישראל. למה הם הגיעו לשם? מאז בריאת העולם, 5,800 שנה, קצת פחות, אנשים הולכים ממצרים לארץ ישראל. מישהו היה צריך להגיע לים סוף? מישהו היה צריך נס קריאת הים? אברהם ושרה הלכו מארץ ישראל למצרים וחזור. אחרי יוסף הלכו 5 פעמים מארץ מצרים וחזור. הם נתקעו בים סוף. הם לא נתקעו בים סוף, זאת לא הדרך. הולכים דרך היבשה, לא צריכים ניסים, לא צריכים לשדד את הטבע, לא צריכים סייעתא דשמיא. יש דרך, נוסעים בכביש. כל אחד שיסתכל אחר כך במפה. הם היו גרים בארץ גושן, בדלטה, ממש על חופי הים התיכון. יש רצועה של 160 קילומטר רוחב, מים סוף עד הים התיכון, איפה שהיום תעלת סואץ. עד לפני 150 שנה זה הייתה יבשה. גם אם עם ישראל היה שוכב ומתגלגל, הוא היה יכול לעבור שם. יש דרך של יבשה, היום אין, כי היום יש את התעלה. אבל לפני שחצו קראו את התעלה, לפני שהאנגלים קראו את התעלה, היה דרך של רוחב 160 קילומטר, מים סוף בדרום, עד הים התיכון בצפון, שדרכו נכנסו למדבר, דרכו הלכו לעזה, לרפיח, הגיעו לארץ, לאשקלון, דרך ארץ פלישתים, כמו שהתורה קוראת לזה. אז גם אם התורה לא רצתה שהם ילכו ישר לארץ ישראל, כמו שמתחילים את הפרשה, אז תיקח אותם לתוך המדבר, אבל יש דרך מהיבשה. הביאו אותם לים סוף, ואז לא הייתה ברירה, צריכים לקרוע להם את הים. אל תביאו אותם לשם, לא יצטרכו לקרוע להם את הים. הרי הקדוש ברוך הוא לא מחפש לעשות ניסים, הוא לא מחפש להחריב את הטבע, כבר היו מספיק ניסים במצרים. אז איך עם ישראל הגיע לים סוף? מה הייתה המטרה בנס קריאת ים סוף? זאת השאלה הגדולה שלנו היום. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר, ללמד עם הנס הזה, שעל פי כל קנה מידה הוא היה מיותר? מה שאנחנו נוכיח מהפסוקים, שכולנו טועים, אנחנו אומרים, תראה, הם הגיעו לים סוף, הם היו בצרה, לא הייתה לו ברירה, היה צריך לקרוא להם את הים. להפך, זה לא שהם היו בצרה והוא קרא להם את הים. היות שהוא רצה לקרוא להם את הים, לכן הוא הביא אותם לצרה, כדי שהוא יוכל לקרוא להם את הים. הנקודה הייתה לקרוא את הים, לעשות את הפרופוגנדה הזאת, לעשות את ההופעה הזאת, וננסה להבין מה הייתה המטרה. בשביל לעשות את ההפקה הזאת, הוא מביא אותם לפינה הזאת, שהם יצעקו, ואז הם יצטרכו, הוא יצטרך לקרוא להם את הים. אבל אם הוא לא היה רוצה לקרוא את הים, הוא לא היה מביא אותם לשם בכלל. כי זאת לא הדרך לארץ ישראל, זאת לא הדרך למדבר. יש דרך יבשתית, יפה, רחבה. אחרי יוסף עברו עם 10 חמורים. מישהו הפריע להם, הלכו לארץ ישראל, לא עברו במים, לא מעל המים ולא מתחת למים, ולא נס קריאת ים סוף. דרך יבשתית, יפה, אחרי זה כל אחד יסתכל במפה, איפה שהתעלה, רוחב של 160 קילומטר, פעם לא הייתה תעלה, היה יבשה, שם הלכו ממצרים למדבר, מהמדבר לארץ ישראל, הכל היה רגוע, היה שטח יבשתי טוב. אז בואו ננסה להבין איך זה בדיוק עבד. למעשה התורה אומרת את זה במפורש, הקדוש ברוך הוא הביא אותם לשם, הם לא היו צריכים להגיע לשם, הוא רצה שהם יתקעו בפינה הזאת, ואז הם יצטרכו לזעוק, והוא יצטרך לפתוח להם את המים. המטרה הייתה לפתוח את המים, זה המטרה של הסיפור. בואו נקרא, התורה אומרת את זה במפורש. התורה גם מאוד מעריכה בזה, שנבין איך שזה היה. שלושה ימים אחרי יציאת מצרים. הם יצאו ממצרים בתדוו, שלושה ימים אחרי, הם חנו באיתם בסוכות, מתכוונים להתקדם לתוך המדבר. יש דרך יבשתית, נוכל לעבור לתוך המדבר, אף אחד לא חשב אחרת. פתאום, שלושה ימים אחרי יציאת מצרים, מהפכה. יש ווייז. הווייז היה עמוד הענן. הווייז היה עמוד הענן. עמוד הענן היה הולך לפניהם. פתאום הוא מאותת, איך אומרים, שינוי מסלול, חישוב מסלול מחדש, והוא אומר להם, בואו נחזור לכיוון מצרים, ללכת בדיוק בכיוון ההפוך, וישובו ויחנו לפני פי אחרות, לחזור לכיוון מצרים, ומוליך אותם לתוך הנקודה הכי צפופה, הכי בעייתית במדבר. נקודה שהייתה מוקפת במונומנטים, מוקפת במגדלים, בכל מיני סמלים של מצרים, שמשם אין לאן לברוח. או הים, או להיתקע מהצדדים. הקדוש ברוך הוא באופן יזום, מוביל אותם לנקודה כזאת במדבר, שאין ממנה דרך חזרה. או ליפול לפרו, או ליפול לים, או לזעוק אליו. בואו נקרא, התורה אומרת את זה במפורש. זה לא היה המסלול. ים סוף לא עמד על הדרך לארץ ישראל. כמו שאמרתי, 5,800 שנה אנשים הולכים ממצרים למדבר, ממצרים לארץ ישראל, לא נזקקו לשום נס קריאת ים סוף. ברוך השם. צריכים להיזהר מהבדואים, אבל לא צריכים להיזהר מים סוף. מים סוף הכל בסדר שם. נקרא, וידבר השם אל משה למור. דבר אל בני ישראל, אומרת התורה במפורש. וישובו ויחנו לפני פי אחרות. הלו, חישוב מסלול מחדש. חוזרים לכיוון מצרים. שלושה ימים ברחנו ממצרים. עכשיו אנחנו שווים לכיוון מצרים, ואיפה הולכים לחנות? בנקודה ששום מדריך טיולים לא יביא לשם אנשים. כי אם יהיו צרות, אין לאן לברוח. זה מקום שאתה לא מכניס לתוך האוטובוס. כי אם יהיה בלגן, אתה לא יכול לברוח, אתה מוקף מכל הכיוונים. וישובו ויחנו לפני פי אחרות. מצד אחד עמד פי אחרות, נראה עוד מעט מה זה. בין מגדול ובין הים. מצד שני עמד מגדול. מצד שלישי עומד הים. לפני בעל צפון. אז הם מוקפים מכל הכיוונים. מקדימה יש את הים. מהצדדים יש עוד שלושה מונומנטים ענקיים שחוסמים את הדרך, שאין לאן לברוח. צד אחד זה פי אחרות. רש"י אומר שני סלעים זקופים שהיו שם מאז בריאת העולם, שזה היה סמל שמי שעובר אותם נחשב בן חורי. זה בעצם היה גדר ההפרדה, זה היה הגבול של מצרים. זה היו סלעים שנועדו לשמירה, שלא היה אפשר לעבור אותם. מי שעבר אותם פי אחרות נחשב משוחרר, נחשב בן חורי. מצד שני עמד מגדול, איזשהו מגדל שמירה. מצד שלישי עמד בעל צפון. אומר אבן עזרא, זה היה איזשהו אלוהה, איזשהו פסל, שהם האמינו שהוא שומר עליהם, שאם מישהו יבוא, אז הפסל הזה יהרוג אותו. והקדוש ברוך הוא מכניס אותם לתוך ההגה הזה, לתוך הלחץ הזה, לתוך המקום הזה, ושם הוא אומר למיליונים לחנות. נו, ומה יקרה עוד רגע שפרעה יבוא מאחריהם? אין לאן לברוח. אנחנו תקועים בתוך המקום הזה. רש"י, ניחחות תחנו על הים, על הים, בין כל המגדלים האלה. רש"י, וישובו לאחוריהם לצד מצרים. היו מקריבים כל היום השלישי. למה? כדי להטות את פרעה, שיאמר, טועים הם בדרך. הקדוש ברוך הוא מנסה למגנט את פרעה, למשוך אותם אחריהם. וזה קורה. פרעה יושב בארמון שלו בקהיר, שלח שלוחים, כי הוא האמין שהם יחזרו אחרי שלושה ימים. אז הוא שולח שלוחים, השלוחים חוזרים לו, אומרים לו, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. המשה הזה לא מכיר את המדבר, הוא דחף אותם לפינה הכי בעייתית. סגר עליהם המדבר, דחף אותם לפינה שאין להם מה לברוח. מה פרעה אומר? יופי, את נקם ושילם, אני הולך להחזיר אותם. אם הוא תקע אותם מול הים, בין שלושה מגדלים שאי אפשר לברוח, אני הולך ומחזיר אותם. ויחנו לפני פי אחרות, שנעשו שם בני חורין, והם שני סלעים גבוהים וזקופים. לפני בעל צפון, חרטומי מצרים עשו בדבר המזלות צורת נחושת, מין פסל כזה, מין אלוהה, שתשמור עליהם שלא יוכל עבד בורח ממצרים לעבוד הצורה, ולשם הקדוש ברוך הוא מכניס עם של מיליונים, ילדים, נשים, שלא יכולים לברוח אפילו הם ירצו. וכמובן פרעה בא. שואל אבן עזרא את השאלה הפשוטה, כל אחד יודע שהם לא היו צריכים להגיע לשם. שזאת לא הדרך לארץ ישראל. ידעתי, אומר אבן עזרא בשמות י' ד' י' ז', אין ים סוף בין מצרים ובין ארץ ישראל. כל אחד שיסתכל על המפה יודע שים סוף לא עומד בדרך בין מצרים לארץ ישראל. ים סוף הוא דרומית, אבל יש דרך צפונית, קרובה לים התיכון, רפיח עזה אשקלון, אתה ברגע בארץ. ואין צורך שיכנסו בים, הנה אומר את זה במפורש. זאת לא הדרך, אף אחד לא היה צריך את זה, אף אחד מעולם לא נכנס לים, גם הם לא היו צריכים להיכנס לים. רק ציווה השם לעשות בעבור שיכנסו המצרים אחריהם ויתבעו. מה הוא עונה? עונה את התירוץ הפשוט. לא, הקדוש ברוך הוא רצה להמית את המצרים, הביא אותם לשם, בלבל את פרעה, נתן לו מחשבה שהוא קלה אותם, שהוא יכול, שאין להם לאן לברוח, והפיל אותו לתוך המים. כמובן, מי אנחנו שנשאל על אבן עזרא, אבל כמובן שהשאלה מתבקשת. צריכים לעשות כזה נס שלא היה כדוגמתו בשביל להרוג את המצרים? אולי יכל להרוג אותם במכת בכורות? הקדוש ברוך הוא צריך להביא אותם לשם בשביל להרוג אותם. קשה לומר שכל נס קריאת ים סוף היה רק בשביל המצרים. כמו שהוא הרג את הבחורות, יכל להרוג את כולם. למה הוא צריך להביא אותם עד לשם, לעשות שידוד מערכות הטבע? למה זאת שאלה גדולה? כי כולנו יודעים שניסים לא קונים במכולת. כל אחד מחכה לנס. כל אחד קם בבוקר, פותח את החשבון בנק, מקווה שהפייה הטובה הכניסה לו 3 מיליון שקלים. ברוב המקרים זה לא קורה. ברוב המקרים, לפעמים זה כן קורה, ברוב המקרים זה לא קורה. למה זה לא קורה? כי הקדוש ברוך הוא אומר מראש, אני יש לשון של הרן, הטבע יקר הוא בעיניו, לא ישנהו אלא לצורך הכרחי. הקדוש ברוך הוא מייקר את הטבע. דווקא היציבות של הטבע מסמלת את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. העובדה שהמערכות של הטבע, שהשמש 5,700 שנה לא נעה ממסלולה, מבטאת יותר מכל את הכוח האלוקי. את היצירה המסודרת. הטבע יקר הוא בעיניו, כתוב בדרשות הרן ואב כמדומני, לא ישנהו. כל אחד היה רוצה ניסים שאדם שוכב בבית רפואה והכל יסתדר. זה לא עובד ככה. הטבע יקר הוא בעיניו, כן. ובפרט, הטבע יוצר את הניסיון, נכון? במובן העמוק יותר, הטבע יוצר את ההסתר, אז יש ניסיון. כשיש נס, זה גילוי אלוקות, זה גורם לאדם להתעורר, נכון? איך שלא יהיה, הקדוש ברוך הוא מייקר את הטבע. יש איזה שתי דוגמאות בנביא מאוד חזקות, עד כמה הקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע אלא לצורך הכרחי. הדוגמה הראשונה, שמואל. הקדוש ברוך הוא שולח אותו למשוח את דוד למלך. הוא אומר, הם זובחים זבח עכשיו, ערב ראש חודש, יש מסיבה, לך למשוח את דוד למלך. אומר שמואל, אבל ושמע שאול והרגני. אני הולך למשוח מלך בחיי המלך הקודם, זה פוץ', זה מרידה במלכות. שאול, אתם יודעים, הוא היה מסוגל להרוג את דוד, מסוגל גם להרוג את מי שימשך את דוד למלך. מה היה הקדוש ברוך הוא צריך לומר לו? הלו, אני שולח אותך, הם כולם יהיו עיוורים, כמו בסדום, הם לא יראו אותך בכלל. לא זה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מי אמר לך להגיד שאתה הולך למשוח אותו למלך? אסור לשקר, אבל מותר להגיד חצי אמת. תגיד שבאת לסבוח זבח, אתה לא חייב לספר את כל הסיפור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעודד את שמואל לומר רק חצי אמת, ובלבד שהוא לא יצטרך לעשות נס. זאת אומרת, הטבע לא משנים אותו, אם אין סיבה טובה לשנות אותו. כי הטבע הוא בריאה אלוקית, הטבע הוא יצירה אלוקית מאוד מאוד יציבה. ראיה שנייה, לא זוכר אם הרן מביא אותה, זה נדמה לי שהרן מביא, את הראיה השנייה, הראשונה אני לא בטוח. את השנייה הוא מביא. כולנו מכירים את הסיפור על האישה השונמית. בעלה נפטר, השאיר אותה עם חובות, והיא הולכת לנביא, ואומרת לו, הולכת לאלישה, אישי מת, השאיר אותה, הוא היה איש צדיק, הוא היה מלווה, נותן לנביאים שהתחבו מהמלך, והוא נשאר עם הרבה חובות, הלווה בריבית, נשאר עם הרבה חובות. שואל אותה אלישה, מה יש לך בבית? היא אומרת, אין כלום, כי אמא סוך שמן. קד שמן, בקבוק שמן זית, בקבוק שמן קלון, אני נשאר בארון מתחת לקיום. הוא אומר לה, תאספי את כל הכלים שיש לך בבית, ותתחילי לשפוך מהשמן. והיא מתחילה לשפוך, זה היה אמור להיגמר, אחרי 100-200 סמה, כי היה אמור כמה יש בבקבוק קטן. היא ממלאה את כל הכלי, את הסיר הכי גדול, מתמלא והבקבוק מלא. ממלאה את הסיר השני, את הסיר השלישי, אוספת מהשכנות כלים, הכל מתמלא ומתמלא. אומר לה, עכשיו מה הבעיה? הלכי תמכרי את השמן, יש לך ביזנס. כל אחד שקורא את זה מתפלא. אם במילא השמן הוא שמן של נס, אז שמה הוא צריך שתשפוך מהבקבוק שמן מהכיור, לא חבל עליו. שהוא יעשה ככה, והכלים יתמלאו בשמן. מכאן שאפילו כשעושים נס, הקדוש ברוך הוא מנסה להסתיר אותו. שזה ייראה כאילו בא מהבקבוק. לך תדע, בבקבוק הזה היה איזשהו קסם. אפילו כשעושים נס, בדיוק כמו שאמרת, הקדוש ברוך הוא לא לוקח את הבחירה מהבן אדם. מי שירצה להסתפק, שיסתפק. מי שירצה לזלזל, שיזלזל. עדיין הקדוש ברוך הוא משתדל לשמור על הטבע. וכאן מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל למקום שהם לא צריכים להיות בו. קולה אותם, נבוכים הם בארץ. סגר עליהם המדבר בשביל מה? בשביל להרוג את פרעה. תהרוג אותו במצרים. למה צריך את העניין הזה? זאת השאלה הפשוטה. ים סוף הוא לא הדרך לארץ ישראל. הם לא היו בצרה ולכן קראו את הים. הקדוש ברוך הוא רצה לקרוע את הים ולכן הכניס אותם לצרה. אז השאלה היא מה המטרה בנס קריאת הים? מה זה? יפה מאוד. אנחנו נגיד את אברבנאל הזה עוד מעט, זה אברבנאל אומר. אבל השאלה היא למה לא הספיקו יחסי ציבור במצרים? הוא כבר עשה לעצמו 10 מכות למען שיטי... יפה מאוד. אז זה אברבנאל אומר עוד רגע. לפני זה, השאלה הראשונה היא שאלה קלה. השאלה השנייה הזאת שאלה מדהימה. האמת היא שכשהם נכנסו לים, הם גם לא התקדמו במדבר. הים לא קידם אותם להגיע לשום מקום. אנחנו בתודעה שלנו, איך למדנו בגן? הם חצו את הים, ירדו מצד אחד, ירדו מצד אחד של הים, עלו מהצד השני. אז לפחות הם חצו את הים, התקדמו לעומק המדבר. כולם מכירים את הציור, איך נראה ים סוף, נכון? כמו מזלג. אז הם חצו את הזה, נכנסו לעומק המדבר. אולי התקרבו לאילת, אולי התקרבו לארץ ישראל, הגיעו לעומק המדבר. יש תוספות שאומר שזה שטות והבל. הוא מביא לזה ראיה מהגמרא. הם נכנסו לים, עשו חצי עיגול וחזרו חזרה. עשו 180 מעלות וחזרו לאותו צד שממנו הם עלו. נס קריאת ים סוף היה מיותר מתחילתו ועד סופו. לא היו צריכים להגיע לשם, וגם כשהגיעו לשם, הוא לא קידם אותם סנטימטר במדבר, כי הם עלו, עשו סיבוב 180 מעלות, חצי גורן, אומר תוספות, ועלו חזרה באותו צד. מאיפה הוא מוכיח את זה?
תוספות?
תוספות, אני אקרא את התוספות בפנים, תוספות במסכת ערכין. מאיפה הוא מוכיח את זה? מוכיח את זה מגמרה פשוטה. כולנו מכירים את הפסוק בתהילים, וימרו על ים בים סוף. וימרדו על הים בים סוף. אומר דוד המלך, יהודים זה כזה עם, שגם אם תראה להם מלחמת ששת הימים, יהיו להם ספקות. כן, כולם מכירים את זה, את ההוא שהמאמין והלא מאמין מתווכחים. הלא מאמין אומר, תשמע, אם עכשיו נוחת פה טיל, אני מאמין שיש אלוקים. ויתרם כלל לדבר, נוחת טיל, אומר, תראה איזה צירוף מקרים. מי שלא רוצה להאמין, לא יאמין, שום דבר לא יעזור. אומר דוד המלך, וימרו על ים בים סוף. גם בים סוף הם מרדו. אומרת הגמרא, מה הם מרדו בים סוף? קדוש ברוך הוא פתח לכם את המים, אתם הולכים בפנים, כאילו זה הפארק הלאומי. מה עוד אפשר, מה עוד אפשר, בעומק הים, מה עוד אפשר למרוד? הם אמרו, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו נרד מהמים, כשנעלה המצרים יחכו לנו בצד השני. כל כך עבדים, תודעה של 200, של שנה של סבל, אפשר להבין אותם, זה פוסט טראומה. 200 שנה של שלטו להם בחיים, 200 שנה שאין לאנשים עצמאות. אתה כל כך עבד, שגם כשמוציאים אותך, אתה בטוח שזה תרגיל בשביל לדפוק אותך בצד השני. מישהו מחכה לך בצד השני. אתם יודעים שפעם היה עיתונאי אמריקאי ששמע על תופעה שנקראת רגש נחיתות. שלישראלים יש רגש נחיתות. אז הוא לקח מצלמה, בן אחת בבן גוריון, וירד בכביש 40, בבית הראשון שהוא ראה, לא יגיד איפה, כדי לא לפגוע, או מימין או משמאל, בבית הראשון שהוא ראה, דפק בדלת, בבניין הראשון, הוציא את המצלמה, פתחה גברת, הוא אומר לה, שלום גברתי, שמעתי שלישראלים יש רגש נחיתות, אני עושה על זה כתבה. מה את יכולה לספר לי על רגש נחיתות? היא אומרת לו, יש 40 דיירים בבניין, למה באת דווקא אליי? איפה היינו? אני כבר לא זוכר למה אמרתי את זה. העבד בטוח שמישהו מחכה לו בצד השני, מישהו רודף אחריו. שואל תוספות, אני לא מבין. אם הם עלו מצד אחד של ים סוף, ויצאו בצד השני בעומק המדבר, מה פתאום שיעלו בדעתם שהמצרים יחכו להם בצד השני? זה הרי מחוץ לגבול מצרים, הרי מצרים נגמרת בפי אחרות, בצד שממנו הם ירדו. אם הם יורדים מהצד המזרחי של ים סוף, כן? נגיד הולכים לכיוון ירדן, לכיוון אדום, הולכים לכיוון אילת. אם הם יוצאים מהצד המזרחי של ים סוף, מה פתאום שהם יחשבו שהמצרים יחכו להם בצד השני? אולי העמלקים יחכו, עמי המדבר, האדומי, המואבי, אבל מה פתאום מצרים? מצרים הרי בדיוק ממערב, מהצד, מאחורה. אלא מה אומר תוספות מכאן, שהם יצאו באותו צד שהם עלו. ולכן הם אמרו, נו, הקדוש ברוך הוא עזר לנו משהו, הוא מוציא אותנו, ראו שהם עושים חצי סיבוב, אמרו, נו, בטח, הוא מוציא אותנו לידיים של המצרים, כי אנחנו חוזרים לאותו צד שעלינו. הוא מוכיח מגמרה פשוטה, שהם חזרו לאחוריהם, ויצאו באותו צד. אז זה לא עזר כלום, זה לא קידם אותם, אז מה הייתה המטרה בנס קריאת ים סוף? נקרא את הגמרה, ערכין תתווה ו' אמר רבון הישראל שבאותו הדור מקטני אמונה היו, דכתיב בתהילים קופיות וימרו על ים, על ים בים סוף ויושיעם למען שמו. למרות שהיו מורדים ולמרות שלא הגיע להם, הושיע אותם. מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה ואומרים, כשם שאנו עולים מצד זה, כך מצרים עולים מצד אחר. אמר הקדוש ברוך הוא לשר של ים, פלוט אותם ליבשה. תפלוט את המצרים שטבעו במים, מרכיבות פרות, תפלוט אותם ליבשה, שיראו שהשובים מתו. לא מספיק להוציא את ישראל ממצרים, צריך להוציא את מצרים מישראל. את החרדה, את הייאוש, את הטראומה להוציא מהם. אומר הקדוש ברוך הוא, תוציא את המצרים החוצה, שיראו את פרעה מת. בין אם פרעה מת או לא, שיראו את השובים, את הקלגסים, שיראו אותם מתים. מיד פלטן ליבשה דכתיב, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. הגמרא מוכיחה את זה מפסוק, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. אנחנו אומרים את זה כל יום, הגיע הזמן שנחשוב על מה אנחנו אומרים. אבל איך הם ראו את המצרים מת על שפת הים? אדם שטובע, טובע עמוק במצולות. מה פתאום הם ראו את המצרים על שפת הים? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותם החוצה, שהם יראו בעיניים שהשובים שלהם מתו, וככה יסיר את החרדה שהשובים מחכים להם בצד השני. שואל תוספות, אבל איך השובים יגיעו לצד השני בכלל? זה הרי בצד המזרחי? מכאן שהם חזרו חזרה. שואל תוספות, יש לתמוע, איך היו ישראל כל כך מקטני אמונה, שסברו שכך יעשה הקדוש ברוך הוא ניסים למצרים, להעבירה מארצם לארץ ישראל? זאת אומרת שכאילו הוא יעביר אותם את הים לצד שקרוב לארץ, לצד המזרחי של ים סוף. אלא שלא עברו הים לרוחבו מצד זה לזה, שאם כן היו ממהרים ללכת לארץ ישראל, אלא עברו בים לאורך הים, עד שפנו למדבר לצד אחד, כלומר חזרו בחצי עיגול, אחר כך הוא אומר, חזרו בחצי גורן, וזהו, כשם שאנו עולים מצד זה, באנו למדבר, כך מצרים עולים מצד אחר מן המדבר, והרדפו אחרינו. אז השאלה היא פשוטה, מה הסמליות? מה המסר? מה התודעה? הרעיון התודעתי שהקדוש ברוך הוא מלמד את עם ישראל? מה התמונה? מה הוויז'ואל שהוא רוצה להעביר לעם ישראל? דרך המראה המטורף הזה, שהמים נעמדים להם כחומה מימינם ומשמאלם, והם הולכים ויעברו בתוך הים ביבשה. והם עוברים בתוך הים, כשהים יבש, והמים עומדים מימין לשמאל. מוכרח שיהיה פה איזשהו מסר. הקשר הזה בין האדם ליבשה, בין האדם לים, בין האדם למים, האדם והים, אני רוצה לומר באמת רעיון מיוחד במינו, מעבר למה שאתה נזכיר בשם אברבנאל, רעיון חסידי מחוץ לקופסה לגמרי, באמת לא צפוי לחלוטין. הרבה מאוד שנים אני מנסה להגיד את זה לעצמי קודם ולא מצליח, מקווה שמצאתי את המילים ואת הדימוי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד כשהוא מעביר אותם בתוך הים, כשהוא מכניס אותם רגע להיות יצורי ים, יצורי יבשה, אמפיביים שהולכים בתוך הים? מה הרעיון פה? לפני שאנחנו נכנסים לזה, עוד שתי שאלות מרתקות. המשנה בפרקי אבות מחדשת. כשם שנעשו לאבותינו עשרה ניסים במצרים, איך זה הלשון? עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים. מחדשת המשנה דבר שלא כתוב בתורה, שכמו שהיו 10 מכות במצרים שכל אחד היה הופעה מטורפת של נס, של פלא, גם בים, בעוברם על הים היו 10 ניסים. מה הנס הראשון? מובא במדרש דבר מדהים. כשהם הלכו בים, זאת אומרת, כשהם הלכו ביבשה, בתוך הים, המים זזו לצדדים, חומה ממינם ומשמאלם, והם חוצים באמצע, זה היה בשיטת הכל כלול, הייתה גם ארוחת ערב. ברגע צמחו עצים מתוך היבשה, ברגע אחד, מה שלוקח שנים, וגם היו כבר תפוחים זהובים שהם יכולים להוריד ולתת לתת לילדים. זה לא שכשעוברים הילדים את המים הם צורכים, היה גם מה לתת להם בפה. מיד הורידו תפוחים, נתנו להם בפה. למה הנשק קריאת ים סוף של עצמו לא מספיק, שצריך גם להוסיף תפוחים? מה המדרש רוצה? 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ו10 על הים. שמות רבה כפה לפיוד, מה הנס הראשון? הייתה בת ישראל עוברת בים ובנה בידה ובוכה. הילדים מבועלים, המים ימין ומשמאל, מלוח להם בעיניים, בלגנים. מה הבעיה? יש תפוחים, תפוזים, כל מה שאתם רוצים, רק תקטפו, תקחו. הוא פושט את ידיו ונוטלת תפוח או רימון מתוך הים ונותנת. מה המשמעות של הדבר הזה? לא מספיק שהקדוש ברוך הוא פירק את הטבע ברמה כזאת, שהמים נעמדים לצדדים והולכים ביבשה בתוך הים, גם היו תפוחים. ברגע אחד. למה הנס של עצמו זה קצת עלוב, כאילו, מה הוספת עוד משהו פה? שאלה שנייה. עוד נס שהיה שם, אנחנו לא יודעים מה היו כל 10 ניסים, המדרשים מפרשים, אבל יש נס מפורסם. אנחנו אומרים אותו בהגדה של פסח. בנוסח דיינו, בסוף הנוסח ההגדה, לפני השולחן עורך, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על 15 ניסים הכי גדולים שהוא עשה איתנו. מאז יציאת מצרים עד הכניסה לארץ. שהוא הוציא אותנו ממצרים ועשה בהם שפטים, והפגע באלוהם, והעביר אותנו בים, ונתן לנו את התורה, והכניס אותנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה. ואנחנו אומרים על כל אחד ריבונו של עולם היינו מודים לך. גם אם היית עושה רק אחד היינו מודים, כל שכן על אחת כמה וכמה, טובה כפולה ומכופלת, שכמה מעלות טובות המקום עלינו, שנתת לנו את כל 15 ניסים. מה הנס שקשור לקריאת ים סוף? אילו קרא לנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחורבה, דיין. אילו קרא לנו את הים ולא ייבש את האדמה, הוא היה יכול להעביר אותנו בים, והיה בוץ, כי לפני רגע היה פה מים. הרמת את המים, אמורה להיות האדמה בוצית. ריבונו של עולם, יכלת להעביר אותנו בבוץ. אנחנו מודים לך שעשית את זה נקי, שעשית עבודה נקייה. לא רק שפתחת לנו את היבשה בתוך המים, היא גם ברגע התייבשה, ברוח קדימה זה, שברגע אחד ייבשה את האדמה, והעברת אותנו בחרבה. אז אילו קראת את הים והיה בוץ, גם היינו נהנים. תודה שזה היה בלי בוץ. אילו בנה את בית המקדש, אילו נתן לנו את התורה, אילו הכניס אותנו לארץ ישראל, אילו קרא לנו את הים, וברוך השם ריבונו של עולם זה בלי בוץ. מה נכנס פה? על זה צריכים להודות עכשיו, אם היה עם קצת בוץ מה קרה? מישהו שם לב, תגידו לי, את אושוויץ שחררו בינואר 45, בחודש הכי קר בשנה בפולין, בטח היה מינוס 20. כשהם ברחו שם, רצו, הם הסתכלו אם יש בוץ או אין בוץ. תן ללכת הביתה, הם יוצאים מ-200 שנה במצרים, אכפת להם אם יהיה בוץ. זה מזכיר לי את הפולניה שהולכת עם הנכדה שלה לים, עם הנכד לים, ולנכד בתחילה רוח, והנכד עף לה מהידיים, נופל לתוך המים ונסחף. היא מתחילה לצעוק, ריבונו של עולם תחזיר אותו, זה ילד יחיד, אין לנו חיים בלעדיו. ברגע אחד הרוח מתהפכת ומחזירה לה את הילד. היא לוקחת את הילד והיא אומרת, ריבונו של עולם הכובע. מה זה הדבר הזה? תודה ריבונו של עולם שזה היה בלי בוץ. כאילו, איך זה נכנס פה? אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו קרא לנו את הים ולא עברנו בתוכו בחרבה, דיינו. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת המקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים, וקרא לנו את הים ועברנו בתוכו בחרבה, אומר רבו דרם, ולא העבירנו בתוכו בחרבה אלא במעט מים מותית. גם היינו מודיעים לו, גם דיינו.
אבל הם הלכו ביבשה בתוך הים, אז על אחת כמה וכמה כמה צריכים להודות לך. שואל הרבי בליקוטי שיחות ג' עמוד 1016, מה גודל המעלה בזה שהעבירנו בחרבה ולא במעט רפש אותית, מה זה משנה? בפרט ששאר המעלות שחושב כאן הן נפלאות ביותר, כמו יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, כניסה לארץ, בניין בית הבחירה, ואיזה תפיסת מקום לגבי זה, מה שהעבירנו בחרבה ולא תערובת רפש. תירוץ הפשוט, מה שהזכרת דורון אומר אברבנאל, וזה תירוץ מאוד יפה, וזה מתאים שזה בא מפיו של אברבנאל, כי אברבנאל היה מדינאי, הוא הבין איך מתנהלות מדינות, איך עובדים בני אדם, הוא היה שר אוצר בארבע מדינות, הוא ידע בדיוק איך מתנהלת מדינה. אומר אברבנאל, הקדוש ברוך הוא רצה אירוע לתקשורת. קודם כל הניסים שהוא עשה היו בתוך מצרים, אבל מצרים זה היה רוסיה, זה היה מסך ברזל. באיראן יכול להיות שנהרגו היום 100 אנשים בהפגנות, מישהו יודע מזה? אנחנו יודעים כמה אנשים נהרגו באמת בסין, מהסרס הזה, מהנגיף הזה, לא יודעים. זה מדינה שמאחורי איפול, מאחורי מסך ברזל, יש צנזורה. אין שום דבר, לא יודעים מה יוצא שם. עד עכשיו עשה הקדוש ברוך הוא ניסים במצרים, אבל זה לא עוזר שום דבר. כי המצרים מתו, והם צריכים להגיע לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא צריך שהחיטי, האמורי, החיווי והיבוסי, אלה ייכנסו למקלטים. אלה יבינו שיוצא עם מופלא, עם כוח של נצח. עם שיכול לגבור על כל הקשיים. אז הוא עושה אירוע במדבר הגדול. המדבר זה בית מעריב. המדבר זה מקום פתוח, מקום חופשי. שם יבואו צלמים, שם אי אפשר להסתיר. מעבר לעשרה ניסים שהוא עשה בתוך מצרים, הוא עושה אירוע אחד התקשורת שהעולם לא יפסיק לדבר עליו. למה? בשביל לעזור לעם ישראל, להיכנס לארץ, הם הרי בדרך. איך אנחנו יודעים שאברבנאל צודק? כי על זה מדברת, כל אז ישיר. על מה אז ישיר מדבר? הכל על התודעה שזה יצר אצל האומות. אז נבלו אלופי אדום, נו, נמוגו כל השווי כנען, טיפול עליהם, אתה הפחת בגלל כבר חיית מוכה ונעד יבוא. כל התפילה מדברת על מה? על ההשפעה שזה היה על הגויים. על העיתונים שלהם, מה הם כתבו. על הטראומה שהייתה, בוא נה, תראה מה הולך עם העם הזה. העם נפתח לפניו, הם חוצים את הים כאילו זה, כאילו זה יבשה, כאילו זה כביש ירושלים תל אביב. למה עשה הקדוש ברוך הוא עוד נס? כי הוא עשה את זה בשטח ציבורי. ברשות הרבים, איפה שכולם רואים. איך אנחנו יודעים שאברבנאל צודק, שזה עבד? כי 40 שנה אחר כך, כשיהושע מגיע עם עם ישראל לארץ ישראל, והוא שולח שני מרגלים ליריחו, והם נכנסים לבית רחב, ואם הם נכנסים שם ומקבלת אותם יפה, שמה הוגיות על השולחן וכוס תה, דפיקות בחלון. השומרים של העיר ראו צעדים, הבינו שאנשים נכנסו. לאן הולכים? לבית רחב. דופקים אצלה בדלת, איפה האנשים שנכנסו? הם בטח אצלך. היא אומרת, הם לא פה, הם עזבו, הנה, תראו משם, תרדפו אחריהם. המרגלים נדמו, אמרו לה, למה את עושה את זה בשביל? את לא מכירה אותנו. למה את מסכנת את עצמך? יתפסו אותך. היא אומרת, כי שמענו אשר הוביש השם את מהים מפניכם. חלפו 40 שנה. 40 שנה שנדודים. היא אומרת, אני יודעת שאתם עם בלתי מנוצח. אני רק מבקשת מכם, שכשתכבשו את יריחו, ברור לי שתצליחו, ברור לי שאלוקים איתכם. אז כשתכבשו את יריחו, אני אעשה סימן, אני אוריד חבל מהחלון, תזכרו אותי ואת המשפחה שלי. אני מעדיפה להיות לצדכם ולא לצדם של עמי, כי אני יודע שאתם תצליחו. איך היא יודעת את זה? 10 מכות, 3 ימים חושך, היא לא יודעת. היא לא ידעה. זה היה מאחורי מסך הברזל. איך היא תדע מה היה בתוך המדינה? מה שקרה במדבר, מה שקרה לעיני האומות, במדבר יש סוחרים, יש מטיילים, יש נוודים, זה שטח ציבורי, שטח פתוח, מה שקורה שם, את זה כולם יודעים. אז אומר אברבנאל, שאלת למה הוא הביא אותם לים סוף? יחסי ציבור, אבל לא סתם יחסי ציבור, בשביל להכין את עם ישראל לקראת הכניסה לארץ, בצורה כזאת שכולם ידעו. אומר אברבנאל במובן מספר 3, בחר הקדוש ברוך הוא להמית הנשאר למצרים באופן הנפלא הזה, באופן כזה של שידוד מערכות הטבע שלא היה כדוגמתו, כדי לעשות בפרו ובמצרים מכה מפורסמת לכל האומות. כי על ידי נס קריאת ים סוף נכבשה כל ארץ כנען לפני ישראל. זה יצר בתודעה טראומה כזאת, חשש כזה מפני בני ישראל. זה הרגע שנכבשה ארץ ישראל לפניהם. כמו שנאמר בשירת הים, אני עוד לא נולדתי, אבל המבוגרים מספרים שאחרי מלחמת ששת הימים, היה כבוד להיות יהודי. היה כבוד להיות ישראלי, היית יכול להסתובב בשוק, בעיר העתיקה, לא פחדת מאף אחד. הסתכלו על יהודים כמו על ידי שהם יצורים עם הילה מעל הראש, כמו יד אלוקית שמלווה אותם. כן? אז הנה, כמו שנאמר בשירת הים, שמעו עמים ארגז ונחיל אחת יושבי פלשת. וכן אמרה רחב הזונה, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, כי שמענו את אשר הוביש השם את מהים מפניכם. מתי שמענו? לפני 40 שנה. 40 שנה היא אומרת שמענו, כאילו קראתי את זה בעיתון אתמול, כי זה היה כל כך דרמטי. עם שלם שעובר בתוך המים, שהיא אומרת 40 שנה זה עוד עומד לי בראש. אז בפשטות, הקדוש ברוך הוא לא הסתפק בניסי יציאת מצרים, אלא עושה את זה בחוץ, כי הוא רוצה נס ברשות הרבים, נס שהגויים יראו אותו, נס שהגויים יתרשמו ממנו. זה הסבר פשוט, הסבר יפה ונכון. אנחנו אבל באמת רוצים ללכת למקום מאוד מאוד עמוק, להסבר גדול, תפיסה שלמה. בסופו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא רק רצה נס מפורסם, כמו שאומר אברבנאל, יכול לעשות הרבה דברים. יכול גם כן, אני לא יודע, כמו סנחריב. המלאך את סנחריב והפיל 160 אלף איש. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה רק לעשות נס, יש עוד הרבה דרכים. למה בצורה הזאת? מה המשמעות הזאת שעושה דבר כל כך פלאי, שהוא פותח את המים, הוא לא מייבש את הים. הוא היה יכול לייבש את הים שלא יהיה מים. לא. הוא הזיז את המים, נותן לעם ישראל לעבור בתוך המים, אבל בדרך יבשתית. יוצר חיבור בין ים ליבשה, בין יבשה לים, ויעברו בתוך הים ביבשה. נשאר ים, הם הלכו בקרקעית הים, המים עמדו משני הצדדים, זה נשאר הליכה בים, אבל הליכה בים ביבשה. מנסה ליצור איזשהו חיבור בין ים ליבשה, בין יבשה לים. מה העניין פה? מה זה? נכון, אבל למה דווקא בים? שליטה הוא יכול גם לעצור את השמש, כמו שהוא עשה בשם. נכון, אז אני שואל, למה דווקא לעצור, למה דווקא להעמיד את המים? מה, יכול לעצור את השמש? מה, אצל יהושע, הוא עצר את השמש, שמש בגבעון דום. ברור שהנס עצמו בא ליצור איזושהי תמונה תודעתית בראש שלהם. אז מה המשמעות של מים ומה המשמעות של יבשה? ומה המשמעות של המפגש בין המים ליבשה? אז אני שואל, שיטה בטבע, אז יעשה חושך. זה גם שיטה בטבע, יעצור את השמש. מה הרעיון הזה של ללכת בתוך המים? איפה יש לנו סיפור כזה? על אדם שהלך, יצר חיבורים בין הים ליבשה, עשה מזה עניין. הסיפור עם רבי עקיבא ופפוס בן יהודה. הגמרא מספרת סיפור מאוד מאוד מעניין על הימים האחרונים, ימי השקיעה של ירושלים, באמת ימי החורבן, הימים הכי קשים בהיסטוריה של ירושלים, עוד יותר מהחורבן הראשון. אדריאנוס שחיק עצמות עולה על ירושלים, מחליט לא רק להחריב את בית המקדש, את זה גם עשו הבבלים. הוא הרבה יותר מושחת, הוא הרבה יותר מנובל, הוא רוצה לחרוש את ירושלים. ציון שדה תחרש, שלא יזכרו שהייתה פעם ירושלים. הוא בונה מעליה את איליה קפיטולינה. זה ימים שמאוד מאוד לא נוחים להיות יהודי. גוזר את גזרות השמד. החבר'ה שלו הקלגסים נכנסים לכל בית, סוחבים את 10 הרוגי מלכות. 10 גדולי ישראל, הורגים אותם בייסורים נוראים. להוציא, אחרי המרד, להוציא לאנשים את הזיכרון, בכלל שהיה פה עם יהודי, להשכיח לגמרי את התרבות הזאת. מי ממשיך להילחם? רבי עקיבא. רבי עקיבא גדול הדור, יודע שהוא המבוקש מספר אחד, יודע שהם מחפשים אותו, הוא ממשיך ללמד תורה ברבים. לכנס תלמידים ולשבת עם קלפים וללמוד. מספר את הגמרא, יום אחד נכנס לישיבה של רבי עקיבא, אדם, סוחר, יהודי, בשם פפוס בן יהודה. פפוס מסתכל על רבי עקיבא, הוא אומר לרבי עקיבא, תגיד לי, אתה מתאבד? אתה לא מבין שהם מחפשים אותך? אתה לא מבין שהם יתפסו אותך עם התלמידים? הרי את רבי חנינא בן תרדיון, תפסו אותו, לומד בספר תורה, מה עשו? שרפו אותו עם הספר תורה, קרחו אותו בספר תורה, וככה זרקו אותו לאש. אתה לא מבין שלא הייתה אכזריות כמו אכזריות שלהם? למה אתה מסתכל? למה אתה מדליק אותם? למה אתה יושב ולומד תורה עם התלמידים? אמר לו רבי עקיבא, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא יודע, ברוך השם, יש חיים גדולים, לך תעשה כסף. יש מספיק מה לעשות, אבל הדבר הזה הוא מסוכן. אומר לו רבי עקיבא, תשמע, אתה מזכיר לי סיפור. אני אספר לך עכשיו משל של שואלים. יש משלי שואלים, אני אספר לך משל שואלים. אומר רבי עקיבא, פעם השואל היה רעב, רצה ארוחת ערב. רצה דג טוב, איזה דג מהים, לא יודע איזה דגים באים מהים, אני לא כך מבין בזה. איזה דג טוב, אבל מה, הדגים במים, והוא נבח, הוא לא יודע לשחות, הוא כבד. אבל מה, הוא ערמומי, אז הוא מפצה על הגמלוניות שלו עם הערמומיות. אז הוא נעמד על שפת הים, על החוף, והוא קורא לדגים, דגים, דגים, בואו, יש לי משהו לומר לכם, התאספו כל הדגים בשפת הים. הוא אומר להם, תשמעו, תראו איזה חיים יפים יש בחוץ, על החוף, ניצא, נרקוד, אורות, בואו תצאו איתי, נעשה חיים טובים. אומרים לו הדגים, תגיד לי, אתם מדברים עליך שואל, שאתה ערמומי, שאתה חכם? טיפש שבטיפשים, הרי ברגע שניצא החוצה, נמות. אנחנו לא יכולים לחיות בלי המים. נורא נחמד לנו לחיות, אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזו, שאנחנו תלויים במים, לא יכולים להתנתק לרגע אחד. אומר רבי עקיבא לפפוס, גם אתה כמו השואל. אתה מנסה לפתות אותי, לעזוב את התורה, ללכת לרחוב. אין לי חיים בלי התורה. אלה החיים שלי. זה מה שנותן לי חמצן, זה נותן לי משמעות, זה נותן לי טעם בחיים. זה העולם שלי. אתה רוצה להוציא אותי החוצה? אין לי חיים שם. אז מה אתה רוצה? הרומאים יהרגו אותי. גם אם אני אסגור את הספרים, אני גם ימות. לפחות אני ימות על קידוש השם. מסיים את הגמרא, שחלפו הימים, לקחו את רבי עקיבא לכלא, את מי הוא מוצא שמה? את פפוס בן יהודה. הוא עבר עבירות של מעניינים אחרים, דברים בטלים. אומר לו רבי עקיבא, אתה רואה, בסוף נפגשנו פה, אז מה זה משנה? אז אוי לו, טוב לו לרבי עקיבא שנתפס על דברי תורה, ואוי לו לפפוס בן יהודה שנתפס על דברים בטלים. חיים אחרים במילא אין לי. אז לפחות למות בתוך התורה, לטבוע בתוך הים של התורה. זה המשל שמספר את הגמרא. עכשיו בואו נעמיק בו רגע. מה רבי עקיבא רוצה? הוא רוצה להגיד שהוא תלוי בתורה? בשביל מה הוא צריך את כל האגדת ילדים הזאת, שהשועה למד על המים ואמר, שיגיד לו, אתה יודע, בשבילי התורה זה כמו כוס מים. אני יכול לחיות בלי מים? לא יכול לחיות. התורה זה בלי חמצן. סגור לי את האף, אני לא יכול לנשום. מה הוא צריך את כל הסיפור הזה? עמדו השואלים על יד המים, תצאו מהמים, תיכנסו למים, לא ענה, אני כמו המים, אני צריך לחזור למים. תגיד שהתורה היא בשבילי חיים, היא בשבילי חמצן, בלי החמצן אני אמות. אתה לוקח ממני את המכשיר החייה, מה צריך את כל המשל של השואלים הזה? הרעיון הוא עמוק ביותר. רבי עקיבא לא לוקח דימוי מהדגים. רבי עקיבא אומר לו, תבין, כולנו יצורים מימיים. יש בנו שתי שכבות של תודעה. מה ההבדל בין הים ליבשה? ההבדל הכי פשוט. תראו יופי של רעיון חסידי. מה ההבדל בין הים ליבשה? הים זה עולם האחדות. בים יש רק מציאות אחת. בים זה המקום שאין בו אגו. כל היצורים של הים יודעים שהם תלויים בים. ברגע שהם יצאו החוצה, אם תשאל את הדגים, מה מחיה אתכם? מה מקיים אתכם? המים. בים יש רק מציאות אחת פשוטה. המים. אין שום דבר מעבר למים. כל מה שבמים הוא חלק מהמים. אין לו מציאות עצמאית. בים אין אגו. אין עצמאות, אין יחידנות, אין נפרדות. אתה כולך שקוע בתוך עולם של מים. אתה מים, אתה חלק מהמים. היבשה מה היא? היבשה זה עולם של עצמאות, עולם של אגו. מה רוצה אדם ביבשה? את ההפך הכי גמור מהים. הדג רוצה בים להיות כל הזמן חלק ממקורו. כל הזמן להיות בתוך המים. מה רוצה אדם ביבשה? להיות ההפך. כל הזמן אני. להדגיש את עצמו, להדגיש את היחידנות שלו, להדגיש את הנפרדות שלו, להדגיש מה הוא שונה מאחרים, להבליט את הייחודיות שלו, את הערך העצמי שלו. היבשה זה מקום של אגו. זה מקום של אנשים עצמאיים. אתה שואל אדם ביבשה, מאיפה הכסף? ממני. איך הצלחת? מהחוכמה שלי. למה הלך לך? כי יש לי שכל, כי ההורים שלי נתנו לי חינוך. היבשה זה מקום של אגו, זה מקום עצמאי, שפועל כביכול מעצמו. הים זה מקום של אחדות. זה מקום שיש בו מציאות אחת פשוטה, שכל מי שנמצא בתוך המים בטל אליה. אומר רבי עקיבא לפפוס, תבין, אני, ובעצם כולנו, אבל אצלי זה בולט כי אני צדיק, אני יצור מימי. יש בי שתי תודעות, יש את התודעה החיצונית, שהיא תודעה של יבשה. תודעה שאני מרגיש עצמאי, אני מרגיש מנותק, אני רוצה לדאוג לעצמי. אבל התודעה היותר עמוקה שלי, היא תודעה של דג, היא תודעה מימית. בתוכי יש נשמה אלוקית, שאני יודע מאיפה באתי. והנשמה הזאת כל הזמן מחפשת משמעות, וכל הזמן נמשכת למקורה. נר השם נשמת אדם, כמו שהזכרנו לפני כמה שבועות, כמו הנר שנמשך למעלה. אנחנו כולנו יצורים אמפיביים, יצורים שהם גם יבשתיים, כמו הרכבים האמפיביים, שיכולים גם לנסוע על ים וגם על יבשה. יש הרבה בעלי חיים כאלה. אומר רבי עקיבא לפפוס, אתה לא מבין את עצמך. אתה חושב שאתה יבשתי? שאתה יכול לחיות בשביל כסף, לחיות בשביל שופינג? אתה לא יכול. כי חלק ממך זה מים, חלק ממך זה ים. יש בך תודעה נפשית יותר עמוקה. שהיא מחפשת כל הזמן את המקור, היא מחפשת כל הזמן להתחבר למעלה. מה עושה? אגב, זה מסביר את השאלה הכי פשוטה. תעשו פעם סקר, אני בדקתי את זה הרבה פעמים. כמה אנשים על פני האדמה, בני אדם על פני האדמה, מאמינים בקיומה של ישות עליונה? זה מטורף. כמה אחוז מהאוכלוסייה על פני האדמה? תנו מספרים. אני לא מדבר על דת. דת, כל אדם קורא לזה אחרת. כל אחד קורא לה... אלוקים שלו, האלוהים שלו, האלוהים אחרים אחרת. אבל כמה אנשים מאמינים שיש כוח עליון שמנהל להם את המציאות?
80%.
זה מטורף. 90%. תבדקו באתר של ה-CIA. 90%. יותר מזה, האתאיסטי בסך הכל 3%. יש עוד 6-7% אגנוסטיקנים שאין להם דעה. הם מדברים על כדורגל, על מה שהם מבינים. בדברים האלה הם לא מבינים. זאת אומרת, 90%. זאת אומרת שאם תכנס 10 אנשים בחדר, 9 מתוכם, תאסוף אותם מכל העולם. תרד בשדה התעופה באיסטנבול, תאסוף 10 אנשים עכשיו באופן אקראי לחדר. אם יש שם כמה חבר'ה מסין, אז תעמוד עם מסכה. אבל מעבר לזה, תאסוף 10 אנשים לחדר, כמה מאמינים באיזשהו גורל, באיזשהו כוח עליון שמנהל להם את החיים? 9 מתוך 10. זה הנושא היחיד שבני אדם מסכימים עליו. זה דבר שהוא מטורף. מאיפה זה בא? אם אנחנו יצורים יבשתיים, יצורים שמסתכלים רק על מה שרואים בעיניים, רק מרגישים את עצמם ואת ההצלחה שלהם ואת האגו שלהם. מאיפה בא לאנשים כזאת תודעה שמחפשת משמעות, שמחפשת משהו רוחני, שלא מסתפקת בשופינג, שלא מסתפקת בקניות? כל אדם, בין אם הוא מאמין, בין אם הוא לא מאמין, לא יכול להיות שהחיים זה רק קניות. חייב להיות משהו יותר עמוק. מאיפה זה בא? אומר רבי עקיבא, כי אנחנו, יש בנו גם תודעה ימית. אנחנו לא רק יבשה, יש בנו חלק אחד שהוא נמשך למעלה. עכשיו בוא נראה מה עושה הקדוש ברוך הוא. עם ישראל יוצא ממצרים, מעביר אותם הקדוש ברוך הוא דרך הים, כדי שהם יבינו שאנחנו חלק מהים. ביבשה, בתוך הים, בדיוק גם אנחנו דגים. בדיוק כמו הדג שלא יכול להתנתק ממקורו. כמה שהדג ינסה לבלות, הוא רוצה עכשיו לרקוד במועדונים על חוף הים, ללכת למסעדות. הוא לא יכול, החיים שלו זה בתוך המים. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תבינו, אתם, כולנו, כל בני האדם, כל העולם הזה, כי האמת היא שהמים מקיפים את כל העולם, כולנו בעצם חיים בתוך מים, מלמעלה מלמטה, שני שליש מהגלובוס זה מים. בעצם כולנו חיים בתוך המים, נוצרנו בתוך המים, בשנייה היינו מוקפים במים. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תבינו, אתם כמו היצורים הימיים, אי אפשר להתנתק. נכון שבהרגשה החיצונית אנחנו אגואיסטים ואנחנו הם חיצוניים ואנחנו דואגים לעצמנו ודוחפים. אבל שב עם בן אדם 5 דקות, השיחה רצינית, פתאום מתגלה החלק הימי שבו, החלק הנפשי שבו, החלק העמוק, שזה חלק שמחפש משמעות, שמחפש עומק. אז הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו בתוך המים, כדי שנדע שאין לנו לאן ללכת. כמה שאנחנו צועקים וצורכים, אנחנו חלק מזה. עכשיו חשבתי הרבה, למה דווקא עכשיו? למה הוא עושה את זה לפני מתן תורה? למה הוא עושה את זה אחרי יציאת מצרים? מצאתי שיחה מופלאה מהרבי. בואו נראה איזה רעיון עצום. חייבים אצל עם ישראל לפני מתן תורה לשנות את התודעה על המציאות, לתת להם אופטימיות, שיבינו שהעולם הזה כן קרוב לקדוש ברוך הוא. כי מה קורה? כשהם יוצאים ממצרים, מה התודעה שלהם? תודעה של אנשים רדופים, כולם נגדנו, כולם כופרים, כולם אפיקורסים, כולם לא מאמינים באלוקים. מה הדרך היחידה לשרוד את החיים? כמו ילד, לבקש את העזרה של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להסתדר. פרעה נגדך, מצרים נגדך, לא ידעתי את השם, כולם כופרים. אתה לא יכול ככה לך לקבל את התורה, כי אתה נואש, אתה רדוף, אתה פוחד מקצל של כל דבר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר להם, חבר'ה, נכון שראיתם את פרעה לוחם בכם, זה רק התודעה החיצונית של פרעה. אם תחפרו יותר עמוק, תבינו שאנחנו כולנו יצורים מימיים, יצורים שמאוחדים עם המקור שלנו, מאוחדים עם השורש שלנו. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה, כדי לתת להם תפיסה חדשה על המציאות. כי בלי התפיסה הזאת אי אפשר לקבל תורה. אתה הולך לקבל תורה מה? להיות אור לגויים, למי? לפרעה, למצרים ששונאים אותנו, שרודפים אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, גם מפרעה ציפיתי לחזור בתשובה. דיברנו על זה לפני שבועיים. גם מפרעה ציפיתי לחזור בתשובה. אז הנס של קריאת הים, אני מסכם, נועד לשנות את התודעה שלהם על המציאות. להבין שבחיצוניות אנחנו יבשתיים, אנחנו אגואיסטים וגסי רוח. אבל יותר בפנימיות, אנחנו כמו בדיוק כמו הדגים, שמחפשים להיות חלק מהאחדות, להיות חלק ממשהו גדול, להתקלל עם המקור שלנו. אם אתה חופר לבן אדם קצת יותר עמוק, אתה מגלה קדושה. ואני רוצה לומר משהו, אולי אני מסתכן, אולי זה ירגיז מישהו מפה מהצופים, אבל אני אומר את זה ב-100%. אנחנו בימים שמאוד מאוד לא נעים לפעמים להיות אדם דתי. בחירות שלישיות, התקפות, אנטישמיות, גדולי התוקפים, אנשים שפעם היו ידידים שלנו, הסתדר להם פתאום, הפכו את אורם. אבל תשימו לב דבר מדהים. כשאתה אומר לאותם אנשים שתוקפים שהם לא יהודים, מה קורה? אתה תגיד לי מי יהודי? מי נתן לך בעלות על היהדות? תגיד לי מה אכפת לך? תגיד, נכון, אני לא יהודי גאה, אני משרת בצהל, זה מספיק, אני לא צריך יותר מזה. לא, אנשים רבים על היהדות. כל אחד מפרש את היהדות בדרך אחרת, אבל אף אחד לא מוכן להתנתק מאותה נשמה, מאותו קשר עליון שקושר אדם לגורל של עמנו. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה. אומר לעם ישראל, תבינו, כולנו חלק מהים. הם יכולים להיראות ככה, יכולים לצעוק ככה, יכולים לצעוק ככה. תדקדק לבן אדם, הוא יגיד לך, היהדות היא שלי יותר מאשר שלך. מתי הרבי אמר את זה? היה בארץ עיתונאי שלמה שמיר, מי שזוכר, היה הרבה שנים עיתונאי בניו יורק. קראתי טור שלו, תחפשו איזה טור מופלא, שהוא מתאר על פגישה שלו עם הרבי. והוא אומר לרבי, רבי, אתה האדם הכי אופטימי שאני מכיר. אתה תמיד אומר שיהודים הם מאמינים, רק תן להם את הלולב, רק תלך לשדות הקרב ותן להם את התפילין, רק תציע להם להניח תפילין, אתה תראה שכולם יתעוררו. אומר שלמה שמיר, אני לא יודע על מה הרבי, על מה אתה מדבר. אני בא, אני כותב בעיתון הארץ, אני בא ממקומות כאלה, אנשים הם לא מאמינים, אנשים מטריסים, על מה אתה מדבר? אומר לו הרבי, תשמעו משפט, אז למה הם גרים בארץ? שיבואו לגור בניו יורק, שיבואו בקליפורניה, הקוטג' יותר זול. הקוטג' דווקא אולי לא יותר זול שם, אבל שילכו לברלין. שילכו לברלין, למה הם גרים בארץ? למה? וזה היה שנים שהיו מלחמות, לא כמו היום. היו מלחמות, כל יום נהרגו בחורים. למה הם גרים בארץ? אומר הרבי, ככה הם מפרשים את היהדות שלהם. כל אדם, כל יהודי לעולם לא יוותר על היהדות שלו. רק הוא מפרש את היהדות שלו בדרך אחרת. אתה אומר שיהדות זה לשמור שבת, ואנחנו בוודאי צודקים, אבל הוא סובר אחרת. שהיהדות זה לשלם מיסים וללכת לצבא. ככה הוא מפרש את היהדות שלו. אז אל תגיד לי שיהודי לא מאמין. הוא מאמין בדרכו שלו, אבל זה הדרך שלו להתקשר. לא שהוא צודק חס ושלום. צריך ללמד שבלי התורה לא היינו מחזיקים מעמד 3,000 שנה. שרדנו בלי מדינה, אבל לא שרדנו בלי התורה. בוודאי שהתורה זה העיקר. אבל יחד עם זה, שלא תעז לפקפק בעצמיות של יהודי, בקדושה של יהודי, בנשמה של יהודי. בזה אף פעם אל תפקפק. זה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אתם יוצאים ממצרים, אתם מבועלים, כולם נגדנו. אז הוא מכניס אותנו לתוך מכונת כביסה, לתוך ים אחד גדול, ואומר כולנו דגים. כמו שהדג לא יכול להתנתק ממקור חיותו, גם יהודי, לא משנה איך הוא נראה, לרגע אחד הוא לא יכול להתנתק ממקור חיותו. עכשיו נוכל להבין, שאלנו עוד שתי שאלות, למה העצים, מה הנס הזה, שהעצים פתאום מגדלים פרחים? סליחה, אני רוצה לומר עוד דבר אחד. מי שזוכר, לפני 3 שבועות שאלנו, למה משה נקרא משה? זה הרי לא השם שלו. השם שלו היה טוביה, כי טוב, אתה רואה אותו כי טוב. אז מה זה משה מן המים משיטי? הוא איזה מים? מים של נילוס, של עבודה זרה. פרעה הולך לשם לעשות צרכיו. על זה צריכים לקרוא למשה רבנו, זה הרי מוריד אותו. ועלינו מה שענינו. אבל לפי מה שאמרנו פה, אומר אדמור זקן רעיון אחר לגמרי. מן המים משיטי הוא, בת פרעה רואה אותו. היא אומרת, זה יצור מימי, זה אף פעם לא עוזב את המים. זה דג אמיתי. הדג נשאר מחובר למקור חיותו. היא רואה את הקדושה של משה רבנו, היא אומרת, זה נשאר במים. אף פעם הוא לא יצא מהמים. הוא תמיד יישאר מחובר למקורו, כמו שהדג מחובר למקורו. אנחנו מתנתקים. בתודעה החיצונית מתנתקים. היא אומרת, משה הוא כולו מים. כולו דג במים, כולו אדם שלרגע אחד לא מתנתק מהאחדות האלוקית. מן המים משיטי הוא זה המעלה הכי גדולה שאפשר לומר על משה. שגם כשהוא ביבשה, הוא נשאר מחובר למקורו בתודעה, הוא יודע מאיפה הוא בא, הוא יודע שאין לו חיים בלי התורה. התורה היא המים, כי הם חיינו ואורך ימינו, אין לו חיים בלי זה. בואו נקרא, אני ממשיך מובא מספר 3. בעבודה, אומר הרבי, הם היו חייבים את קריאת ים סוף. למה? כדי לתת תפיסה אופטימית על המציאות. שיצאו מהתפיסה הזאת שכולם נגדנו, והעולם הוא קליפה, והעולם הוא לא ידעתי את השם. ככה אי אפשר לקבל את התורה. ככה אתה נואש, איך תתחיל לעבוד? כל יום אתה תצעק לקדוש ברוך הוא שיעזור לך, אתה לא מאמין בעצמך. אתה לא מאמין בעולם שאתה חי בו. אז אחרי יציאת מצרים, אחרי שקברנו את המצרים, צריכים גם להראות את הפנים היפות של המציאות. שתדע לך שהעולם הזה הוא קדוש, והעולם הזה הוא חיובי, והעולם הזה מחובר למקורו, ואם אתה רגע אחד מדגדק לאנשים, אתה מגלה שהם לא יצאו מהמים. אתה מגלה שהם עדיין דגים, שמחפשים להיות חלק מדבר גדול. לקוטי שיחות ג' 8-7-9, בעבודה הרוחנית של יציאת מצרים ישנם 2 שלבים. ההתחלה ביציאת מצרים והגמר בקריאת ים סוף. לכל הראש צריך לצאת מהמיצרים של הנפש הבאמית, שמה זה מתוך מלחמה. ולמרות שהעצר הרע ופרעה נאבקים לקלוע אותו בתוך חומות של מיצרים, הוא מתייצב בתנועה של קבלת עול מלכות שמיים. אז השלב הראשון זה התנתקות. להתנתק ממצרים, להילחם במצרים. אומר הרבי, אבל ככה אי אפשר לקבל תורה. אולם עבודה כזו מבוססת על מאבק וקניות, ואין בה תענוג והנאה. והאלם של העולם עלול להחשיך את האור של הנפש האלוקית. לכן חייבת להיות העבודה שמביא ליציאה מושלמת ממצרים, קריאת ים סוף, הפך ים ליבשה. זאת אומרת שהכוח האלוקי שמכוסה בתוך הבריאה, ים, הופך להיות גלוי כמו היבשה, וכאשר הוא פועל בעצמו צורת חיים כזו, שרואה את הכוח האלוקי הפנימי המחיה כל דבר, הוא יוצא לחלוטין ממצרים ועד רבה, העולם הופך בעיניו למקום של גילוי אלוקות. רק נשאר לנו את 2 השאלות, שאלנו א', מה הרעיון הזה שברגע אחד עולים פרחים מהמים ועולים עצים מהמים? אומר הרבי, זה היה הדרך להראות לעם ישראל, העולם איתכם, אל תפחדו מהחיים. הנה האדמה ברגע אחד משרתת אתכם, ברגע אחד מוציאה פרחים. האדמה כולה התגייסה למען עם ישראל, הטבע כולו, היקום כולו, שינה את תפקידו ברגע אחד למצות את מלוא הפוטנציאל שלו כדי לשרת את עם ישראל. למה? כי אחרי שהם כל כך הרבה סבלו להראות להם את הפנים היפות, תראו שהטבע כולו מתגייס למענכם, משרת למענכם, ברגע אחד הוא נותן לכם את הנס. ואומר הרבי גם, אני אגיד את זה כבר בקצרה, למרות שזה טיפ-טיפה עמוק, הרבי אומר, זה הרעיון של הטיט, אם היינו, אז אנחנו אומרים, יכולנו לעבור בבוץ, תודה שאנחנו עוברים ביבשה. אומר הרבי כך, מה זה בוץ? בוץ זה מים שמעורבבים עם חול, שהמים לא התייבשו. המים נמצאים עוד מעורבים כמים בתוך החול. אומר הרבי, זה משל לאדם שהתודעה שלו היא בסדר, הוא יודע שמחובר לקדוש ברוך הוא. אבל החיים שלו, היבשה, החול, הוא נפרד מזה. התודעה היא בסדר, האמונה היא בסדר, אבל החיים הם נפרדים. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, גם אם היינו במצב כזה, שהתודעה שלנו בסדר, והחיים הם אחרים, זה גם דרגה, זה גם דרגה גבוהה. אילו היית מעביר אותנו בטיט, בבוץ, זה גם דרגה גבוהה. יש מים בראש לפחות, גם אם ברגליים אין, לפחות בראש יש. אנחנו מודים לך אבל שהעברת אותנו בחרבה, ביבשה מוחלטת. זאת אומרת שאתה נותן לנו את האפשרות לאחד לגמרי את התודעה המימית עם התודעה היבשתית, לאחד לגמרי את החיים עם מה שאנחנו מבינים בעומק ולהגיע לדרגת צדיק. לא רק להישאר ברמה מפוצלת שהתודעה היא טובה אבל החיים הם אחרים, אלא להגיע להזדהות מוחלטת בין מה שאנחנו יודעים למה שאנחנו מתנהגים. זאת התודעה. שיבשת לגמרי את המים, שהולכת אותנו ביבשה מוחלטת, שהמים הופכים להיות חלק מהחיים ממש, חלק מהיבשה, חלק מהחיים הגלויים. נסיים. וזהו, אילו קרא לנו את הים והעבירנו ברפש וטית דיינו. קריאת הים באופן שנשאר חלק מהמים במציאות מים, שזה עניין רפש וטית. מורה אשר אף שנהפך הים ליבשה, מכל מקום לא כל הטוב התגלה, אלא יש עדיין אחיזה ומציאות הרע באותו מקום, כמו הבינוני לאחר שעת התפילה. וגם על זה אומרים דיינו. כי לאחר שהיו משוקעים בממתת שערי תומה, לעבור למדרגת בינוני זו עלייה נפלאה. אולם כמה מעלות טובות למקום עלינו, שהעבירנו בחרבה היבשה, ונתנו לו את הכוחות להפוך את הרע כולו לטוב, ולא רק במעשה בפועל, כי אם גם בפנימיות. אז זה הרעיון שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שהוא העביר אותנו במים, אבל בצורה כזאת, שהיבשה נהייתה יבשה מוחלטת. זאת אומרת שנוצרה הזדהות בין מה שאנחנו יודעים בראש לבין החיים עצמם, ואפשר לחיות ככה, אפשר להגיע לדרגה כזאת, לדרגה של הזדהות והתאחדות כל כך גבוהה. אני רק אסיים במשפט אחרון מה שהתחלנו. שאלנו אז מאיפה האומץ? מאיפה יהודי דתי יכול ללכת, אפילו אם הוא לא דתי, אבל להיות עצם זה שהוא יהודי, ללכת בין אנשים זרים, ולא להתבייש במי שאתה. מה הרבה בעצם אומר לנו פה? התשובה היא פשוטה. אתה לא צריך להתבייש במי שאתה, כי אתה זה כולם וכולם זה אתה. כל אדם שנמצא, גם אם הוא נראה אחרת ממך, גם אם הוא חושב אחרת ממך, אם לתוך תוכו תחפור טיפ טיפה, תגלה שהוא מעריך אותך, הוא מעריך את האומץ שלך, את ההקרבה שלך, והוא מרגיש בדיוק חלק ממה שאתה. הוא מפרש את זה אחרת, הוא נותן דגשים אחרים, אבל במהות, כל האנשים שאנחנו מסתובבים בתוכם, כמו שאמרנו, 90% מתוך 100%, מאמינים באותם דברים, לפחות ביסודות של אותם דברים, אז אין מה להתבייש. הרעיון שקריאת הים אומר שכולנו חלק מהמים, כולנו חלק מהתודעה האלוקית, לכולם יש אותה נשמה, צריך לקחת את זה קדימה.
זה מה שמתקשר למה שאמרת בהתחלה שהרוב קובע?
אנחנו מלמדים את הרוב מה לחשוב. אנחנו מלמדים את הרוב מה לחשוב. לא מה לחשוב, אנחנו מלמדים... לא, אמרתי שאנחנו מלמדים את הרוב מה הוא רוצה. אנחנו מלמדים את הרוב מה הוא רוצה.
אז
מסבירים לרוב מה הוא רוצה. אז בוא אני אסיים בדיוק בנקודה הזאת. כשלפני 5 שנים ישבנו שבעה על אבא שלי, אז הגיע, אז בין המנחמים היה נפתלי בנט, אז הוא היה שר, אני לא זוכר, שר החינוך, או לפני זה שר הכלכלה, לא זוכר בדיוק מה שהוא היה. והוא אמר שיש לו תודה גדולה לחב"ד, תודה גדולה לרבי. הוא אמר שתי תודות. א', על עצמו, ב', על אשתו. על עצמו הוא אומר שהוא היה ילד בן 3, אבא שלו היה שליח של הטכניון לאסוף כסף, הם נסעו למונטריאול, והם היו, ההורים לא היו דתיים. אבל ההורים חיפשו גן שדובר עברית, כי הם נסעו לשליחות זמנית ואמורים לחזור ארצה, אז שהילד יחזור, שהוא ידע להסתדר פה בארץ. גן דובר עברית במונטריאול, בקנדה, זה רק גן של חב"ד. אז ההורים לא ידעו איזה טעות הם עושים, שלחו אותו לגן של חב"ד, אמרו, מה כבר יהיה? ישמור על העברית, יחזור חזרה ארצה. הוא אומר, אני אבל חוזר הביתה, ואני בא עם ציצית. אבא אומר לי, מה זה? אני אומר, הגננת אמרה שילד יהודי לובש ציצית. טוב, אבא אמר, משוגע, יעבור לו. אחרי כמה שבועות אני מבקש כבר לשים נטילת ידיים בלילה לפני שאני הולך לישון. עד כאן. אבל לא, הוא כבר אז היה נפתלי בנט, הוא מתעקש, לא, אני רוצה זה. הוא אומר, אני בשנה הזאת בגן מאוד מאוד התחזקתי, הוא אומר, יצרתי איזה שהם, יצקתי איזה שהם יסודות בבית, בעקבות זה אחר כך ההורים השתנו וכו'. ואז הוא אומר, חלפו שנים, הוא התחתן עם אשתו, והיא לא הייתה דתית לגמרי. הוא אומר, פה בארץ ניסיתי עם כל מיני דרכים להביא אותה לבית כנסת, היא לא סובלת דתיים, היא לא רוצה, לא הייתה מוכנה בשום אופן. ואז הוא קנה את ציוטה, את החברה, הקים את ציוטה, את אותה חברת הייטק, והוא נוסע לניו יורק. הוא גר במנהטן, באחד הרבעים הכי עיקרים שם, והוא חושב, אולי פה אשתו תהיה מוכנה, זה פחות מלחיץ, פחות כפייתי, אולי פה היא תהיה מוכנה קצת לשמוע. הוא אומר, יום אחד אנחנו הולכים ליד הבית שלנו, יש מבנה בית ספר יהודי, על הגדר יש שלט. על השלט כתוב, עייפת מלשחק, באנגלית, עייפת מלשחק בייסבול, המקום שלך איתנו, בוא למניין תפילה בשבת. עייפת מלשחק בייסבול, בוא למניין תפילה בשבת, זה היה נשמע מספיק קול, מספיק לא מלחיץ. הוא אומר לה, תבואי. הם הולכים בשבת, שבת בבוקר, נכנסים שם למניין. כיתה בבית ספר, 7 גברים יושבים, ומורה. עומד עם סידור, מראה להם, אין מניין, מראה להם איך להתפלל. אומר נפתלי בנט, הייתי בטוח שזה בטח איזשהו מורה מהבית ספר, שמחפש להשלים הכנסה בשבת, אז הוא מטעם הבית ספר, יש שירות כזה, מלמד אותם להתפלל. באו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז נודע לו שלאדם הזה קוראים ג'ורג' רור, אחד האנשים הכי עשירים באמריקה, אחד המשפחות הכי עשירות באמריקה, הוא בשבת רצה להיות שליח. הוא היה מאוד מאוד מקורב לרבי. כל השבוע הוא עושה ביזנס. אבל הוא אמר, בשבת אני אהיה שליח, אני אקים בית כנסת, וילמד יהודים להתפלל. אז הוא היה בא עם 7 יהודים, למד אותם להתפלל. אז זה נפתלי בנט סיפר, הוא אומר, אני חייב, אשתי מאוד התקרבה מזה, אני חייב לרבי. אמרתי לו, אני רוצה להשלים לך עוד פרט. יש וידאו שאותו ג'ורג' רור עובר לפני הרבי. והוא אומר לרבי, הוא עובר, הרבי יושב, והוא עומד, הוא עובר לפני הרבי, והוא אומר, עשיתי מניין, הוא רוצה לשמח את הרבי. מה הוא יספר לרבי שהוא מביא $1,000,000? הוא רוצה משהו אמיתי שישמח את הרבי. אז הוא אומר, עשיתי בראש השנה מניין ל-180 אנשים חסרי רקע יהודי. הרבי אומר, אה? אז הוא אומר עוד פעם, עשיתי בראש השנה מניין ל-180 איש חסרי רקע יהודי. הרב עוד פה אומר, זה מאוד מוזר, הרב יושב, הוא מדבר לתוך האוזן. ואז הרב מסתכל עליו ואומר לו, למה אתה אומר שהם חסרי רקע? הם בנים של אברהם, יצחק ויעקב. מה פתאום אתה אומר שהם חסרי רקע? הם יש להם נשמה קדושה, הם בנים של אברהם, יצחק ויעקב. זה בדיוק כל הסיפור. האומץ בא מההבנה שאנחנו לא נגד הרוב, אנחנו בסך הכל מעוררים ברוב את מה שהוא רוצה מצד עצמו.